שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. בשבת הקרובה אנו זוכים לסיים ספר ראשון מן התורה לשנה זו. נראה כאילו אנו חוזרים על אותם עניינים שהכרנו בשנה הקודמת. אבל גם מדי שנה בשנה נראה כי הכל מקביל לשנה הקודמת. סתיו וחורף, אביב וקיץ, בציר ואסיף. אף על פי כן, ברור לכולנו כי לכל שנה יש ייעוד משלה, שלא היה בשנה הקודמת. ילדים של השנה הקודמת הפכו לנערים. כמה צעירים וצעירות בנו בתים ומשפחות הפכו בשנה זו לאבות ואימהות. גדולים וטובים מראשי הדור הקודם הלכו לעולמם, וצעירים מהם קיבלו את שרבית ההנהגה, והם ייתנו את הרושם מחדש על הדור הבא. אבל עם כל השינויים, יסודות ההנהגה העליונה ממשיכים ופועלים על כל דור ודור, גם באישים המיוחדים לו. גם הם יעמדו בניסיונות וגם להם יזדמנו מאבקים, אותם יצטרכו לנחול בניצחון, בהצלחה, והצלחתם המיוחדת היא זאת שתקבע את אופיים של הדורות הבאים. ספר בראשית היה ספר האבות. אותם עמודי עולם שיסדו את הבניין האלוקי ובנו אותו על גבם. הכוונה היא לבית ישראל. הספר הבא, ספר שמות, לא יהיה סיפור תולדות אישים מיוחדים, הוא יעסוק באומה שלמה חדשה. אומה שאותה הכין ובחר לשמו יוצר העולם ובורא העמים. פרשתנו, פרשת ויחי, היא פרשת המעבר בין דורות האבות לדורות האומה הנבחרת. לא תהיה זו אותה הנהגה שהתרגלנו אליה מקודם. ראשית, מפני שבורא עולם משכלל את עולמו, ומתוך כך גם אופי השגחתו, עתיד לקבל פנים חדשות, גדולות וקדושות מאלו של הדורות הקודמים. שנית, כאן בענייננו, מפני שמדרגת הציבור נעלה בהרבה ממדרגת היחידים. ידענו בהלכות תפילה שרק בתפילה בציבור אפשר לומר קדיש וקדושה, לקרוא בתורה, לקבל את ברכת השם על ידי עבדיו הכהנים ועוד. ואם הציבור עולה במעלת קדושתו, ברור שבמקביל עולה גם השפע האלוהי הניתן לציבור בקדושתו ובנפלאות השגחתו. כבר בפרשתנו ניכרת עלייה מסוימת בקומה לעומת רוב ספר האבות. אברהם היה יחיד מעולה בכל מדרגותיו, אבל כל פעולותיו היו תלויות ומצומצמות באישיותו הכבירה. כך היה גם יצחק, עד שזכה ליעקב. ואז בתקופה מסוימת פעלו שני אבות יחד, יצחק ויעקב. אחרי שחזר יעקב לארץ, החלה להיראות פעולת הבנים יחד איתו. בתחילה שמענו על שמעון ולוי, שהחליטו על דעת עצמם להחריב את העיר שכם. לאחר מכן החליטו האחים למכור את יוסף שחלם חלומות כאילו שהוא מאיים על הצלחתו ביניהם והוא מחייב את כולם לקבל את מרותו. בהמשך שמענו כי יהודה בונה בית והוא כשופט דן את קלתו אך גם יודע לחזור בו כאשר נוכח בטעותו. באותו זמן יוסף עולה לגדולה במצרים ומציל את כל ארצות המזרח מרעב מסוכן. בשני הסבא לאחרונה נפגש יוסף עם אחיו כשהתחילו שנות הרעב, והעביר את אבי ואת כל יוצאי חלציו למצרים. הפעם הגיעו למצרים 70 נפש, גרעין רחב שעתיד להתרבות ולהיות לעם שלם, שבו כל השבטים ממלאים תפקידים חשובים. כאן בפרשתנו אנו חווים את רגעי המעבר בין האבות לבנים. יעקב אחרון האבות עומד לעזוב את העולם כדי לאפשר את הכנת המבנה החדש שיצמח בקרוב. ממשפחה גדולה לעם גדול וחשוב בחיר השם ולב העולם כולו. בדברי צוואתו אנו שומעים את היסודות העיקריים שחייבים לעבור לדור החדש ולעמוד בבסיס האומה הנבנית. יעקב קרא ליוסף בנו המולך במצרים וציווה אותו לקוברו במערת המכפלה בארץ ישראל. בשום אופן לא במצרים. הוא איננו מסתפק בהבטחה של יוסף, אבל פי שהוא יודע כי יוסף הוא נאמן וישר וגדולה צדקתו. הוא דורש ממנו להישבע על כך, ויוסף נשבע. למור, הקשר שלנו עם ארץ ישראל והנאמנות אליה צריכים להיות זורמים בעורק העם החדש עם דם החיים שמחיה את עברנו ושומר על חיינו ופעולותינו. שנית, הוא קובע כי יוסף יקבל את מעלת הבכורה ויהיה כאחד האבות שבניו יחשבו כשבטי ישראל. יוסף הצדיק שעמד במבחן קשה עם אשת פוטיפר והיה מוכן לרדת לבור תחתיות משום אמונתו באלוקים, הוא הראוי יותר מכל להוביל את העם קדימה. רק אותו חלק בעם ישראל שמוכן למסור את כל חייו למען האמונה באלוקים והליכה בדרכיו ולא להוריד ראש לפני גויים אלימים, הוא יהיה ראוי להנהיג את עם הקודש. מסר שלישי נותן לנו יעקב כאשר הוא מברך את כל בניו, לכל אחד ואחד ברכה מיוחדת. ללמדנו כי אף על פי שההנהגה נמסרה ליוסף, אין רשות להזניח או להתעלם משום חלק מישראל. יש למצוא את הערך והכוח המיוחדים לכל שבט ולצרפם לחטיבה גדולה כוללת את כל חלקי האומה. רק אחרי הברכות לכל השבטים, עוזב יעקב את בניו ועובר לעולם האמת כשהוא נותן לבניו את הזכות ואת החובה לעסוק בכבודו. תוך כדי מילוי צוואתו, אנו שומעים כי כבר באותו דור מספרת התורה כיצד יוסף משלים עם כל אחד ולא נותן לחבילת המשפחה להתפרק, וזאת הייתה הנקודה השלישית בצוואתו של יעקב. הוא דאג לגדל את משפחות בניו אפרים ומנשה, גם בני מחיר יולדו על ברכיו, אלה שבעתיד ימשיכו את הדבקות באמונת השם ותורתו. לאחרונה מצווה יוסף על שמירת האמונים לארץ ישראל יחד עם האמונה בגאולה מן הגלות. אלוקים פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותיי מזה אתכם. גם דורנו זה, הדור שאנו חיים בו, הוא דור מעבר. בין החיים בגלות תחת שלטון הגויים שניסו לפרוץ גם את חומת היהדות, נשמתנו הפנימית, וגם לפגוע בגופנו הלאומי. עכשיו נפתח דור הגאולה. אחרי 70 שנה ראשונות מאז הקמת המדינה, בהם המשימה הראשונה הייתה לדאוג להחזיר את אחינו שבגולה אל ארץ הקודש ולהגן על חיינו בארץ מפני האויבים מבחוץ, שניסו במלחמות ובטרור לעקור אותנו מכאן. ברוך השם, לא רק שלא הצליחו, אלא שכל ניסיון שלהם לפגוע בנו הביא להעצמתנו והצלחתנו למעלה למעלה. עכשיו, לאחר 70 שנה של התקומה הלאומית הגופנית, הגיע עידן התחייה הרוחנית. רוח השם והתורה הגדולה ראויים לעם ישראל השוכן בארץ השם. ההכרה כי עם השם אנו ותורת השם הקדושה היא הראויה לתת למדינתנו את צביונה מיוחד לה. כיסא השם בעולם, ארץ שלמה שקדושת השבת, הצניעות בכל המרחב הציבורי, והמקום המרכזי שצריכים לתפוס מוסדות התורה ולומדיה בקרב ישראל, הם היעדים הבאים. לא קלה הדרך, לא קלים המאבקים, אבל כמו יוסף, נעמוד גם אנו במבחן. גם אם בלית ברירה נצטרך לוויכוחים ארוכים עם אחים, שבכל האהבה שלנו עליהם לא נשכח להזכיר להם, כי גם קיומם תלוי בנאמנות לתורה ולארצנו. בלי נאמנות לארצנו ובלי שמירה על מצוות תורתנו, לא היינו חוזרים לארץ אחרי אלפי שנות גלות. לא הייתה המדינה נבנית. מדינתנו איננה עוד אחת ממדינות העולם. זאת היא הארץ והמדינה שרק בהם ורק על ידם יזרח אור השם לנו ולעולם כולו. כל ויתור על קדושת המדינה הוא חטא שלנו ופגיעה לא רק בנו, אלא בכל העולם האנושי, שאין לו שום צינור אחר לקבלת אור השם מלבד ישראל. ייתן השם ונזכה כולנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד את כל דברי תורת השם, והוא יאיר עינינו ועיני כל ישראל, וידבק את ליבנו באהבתו ויראתו לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם. שבת שלום, בשורות טובות, מקרוב ומרחוק, אמן.